אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
מה שכרוך. עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM. אפשר גם להזין לנו כהסקט באתר, באפליקציה של כאן, ובכל יישומוני הסקטים. על ההפקה איתנו נועה רוקני, על הביצוע הטכני תמיר צוברי. שלום לכם. שלום יובל אביבי.
שלום מאיה, אנחנו נתחיל היום את חגיגות הפורים שלנו, בפינה של חיי הגלבוע, בפינה של הקוראת לסדר, זה פינת התלמוד שלנו. נדבר איתה היום על הציווי הזה, לשתות בפורים עד שאתה לא יודע להבדיל בין המן הרשע למרדכי היהודי.
עד דלא ידע.
וזה מסוכן.
אבל כיף.
זה, נכון, אבל זה גם מסוכן. התלמוד חושב שזה מסוכן.
נכון, זה מסוכן.
זה יכול להשתבש מאוד מצב תודעה מעורפל שכזה, עם כל היתרונות שלו. אנחנו נדבר גם עם פרופסור אבנר הולצמן על אוטופיה ודיסטופיה בספרות, לקראת מפגש בנושא הזה היום, בערב, במסגרת סדרת מפגשים על העתיד באקדמיה הלאומית למדעים. לפני כל אלה, בינה מלאכותית. דיברנו כאן אתמול על הטרנדים שנידונו ביריד הספרים בלונדון. אחד מהם היה בינה מלאכותית. הם אמרו שלא נראה שהמכונות הכותבות יחליפו את הסופרים והסופרות, אבל בהחלט ישפיעו על הוצאה לאור בדרכים שונות, ובינן התרגום.
נכון. בגרדיאן הרימו את הכפפה ועסקו בדרך שבה בינה מלאכותית תשפיע על התרגום, בדרכים שבוודאי היו דומות גם פה, אתה יודע, בתרגום לעברית ומעברית. אנחנו מדברים על זה כאן לא מעט, לא בפעם הראשונה. התרגום הוא שירות מופלא. המתרגמים והמתרגמות מאפשרים לנו להיחשף לידע שאחרת היה בלתי נגיש. זה נכון במיוחד לעברית, שהיא שפה צעירה וקטנה. אבל יכול להיות שאת המקצוע הזה, המכונות דווקא כן יוכלו להחליף יום אחד. כבר היום מתברר, יש בתי הוצאה לאור שמבקשים מהמתרגמים להתחיל את העבודה מתרגום של בינה מלאכותית, כדי לקצר תהליכים. אתה יודע, אתה מכניס, זה כמו בשר, אתה מכניס אותו למכונה, ואז זה קוצץ אותו. כן. ואחר כך אתה יכול לעבור עליו עוד פעם,
תבלינים,
קיצוץ שני.
וזה...
אוקיי, זה ברור מה אני חושבת על הנושא? או שאני צריכה להרחיב. ארגוני עובדים של מתרגמים, כמובן ממליצים לסרב להצעות כאלה. אני אצטרף להמלצה הזאת, לסרב, בטח כשמדובר בספרות אמיתית. אנחנו לא מדברים פה על תרגום של אלון הסברה. מתרגם טוב הוא לא איזה דמות טכנית שפשוט אומרת, אמרו כאן, אוקיי, אז אני אכתוב בסדר. לא, זה לא ספרות, זה משהו אחר. אל תעשה לי את הפרצוף הזה, יובל.
לא, זה קשה לסרב. מה, המכונה לא עושה את כולם.
בסדר.
בכתבה הזאת אומרים שחלק מהמולים אומרים שהם מוכנים להשתמש בתרגומי בינה מלאכותית, אבל רק בז'אנרים כמו מתח או רומנטיקה. כאילו בז'אנרים האלה שהם פחות יפים ומורכבים אפשר, אבל בספרות יפה במרכאות זה לא מתאים. לשירה זה לא יצליח. בסוגות פשוטות, לכאורה, במרכאות, הם בסדר עם זה.
לא יודע, את המרכאות לדעתי לא שמת אותם במקומות הנכונים. לא. בסדר, זרקתם, שיהיה במרכאות.
הבינה המלאכותית שמה במקום, ואני לא עברתי על זה.
אז למולים אחרים יש הסתייגויות אחרות. אחת מהן אמרה שלזכור בן אדם זה הדבר הנכון לעשות. לזכור בן אדם. אפילו כשהחלופה היא משתלמת יותר. זאת אומרת, אצלה היא מציגה את זה כעניין אתי. אלא שאנחנו יודעים שהאתיקה תמיד מתכופפת בסופו של דבר מול בעלי המניות. אתיקה, איזה יופי. תשיגו לי את אתיקה. היא בעצמה כבר מסתייגת בכתבה מהאמירה של עצמה, והיא אומרת, אפשר לדמיין תרחיש שבו הבינה המלאכותית עוזרת במקרים של שפות שאין להן הרבה מתרגמים. והנה, ראית האתיקה, הופ, פרחה לה מבעד לחלון.
זה מפליא, זה כמעט פואטי.
זה יפה, נכון. תתרגם את זה.
שהיה תרגם. בסדר, הם מצדיקים את זה אתית כשהם אומרים שהבינה המלאכותית תסייע לתרגם קולות משפות מינוריות יותר. את מבינה? זה כאילו אומרים, ניתן, הבינה המלאכותית אמנם עושה בעיות, אבל היא תיתן ייצוג לקהילות מושתקות, מודרות, והן מושתקות כי אין הרבה מתרגמים משפתן. ואני שואל את עצמי, האם זה תקף לגבי יותר קולות של ישראלים בעברית, שזה לדעתי שפה קטנה ומושתקת?
לא. אל תכנס לי פה לעמדה של הקורבן, שפה קטנה ומושתקת. אל תגזים, לא צריך להגזים זה. טוב, מה המתרגמים אומרים? אחד מהם שמתראיין שם אומר שהוא נמנע מכל שימוש בבינה מלאכותית מלאכותית, כי העבודה על טקסט מאפס בשבילו, זאת הדרך לגלות מה הוא חושב על הטקסט שהוא מתרגם. להסתמך על טקסט שהבינה המלאכותית כבר תרגמה, יבטל את החלקים בעבודה שאני הכי מחשיב, הוא אמר. אני מעדיף לעבוד קשה ובאיטיות כדי לצאת בצד השני עם עוד ידע על עצמי ועל העבודה.
גם זה מעצבן.
מעצבן מאוד, מאוד, מאוד. אבל... ידע על עצמי, אל תבלבל את המוח.
אבל הוא בצד שלך.
אז זה אומנות, מדובר פה באומנות, תרגום זאת אומנות. איזה ידע על עצמך, מה אתה... טוב, בסדר.
אי אפשר שלא לעצבן אותנו, מסתבר.
לא, כי ניו, זה נשמע פשוט ניו אייג'י כזה, בגלל זה. בסדר.
יכול להיות שזה איך שתרגמתי את זה.
יכול להיות.
איך שזה נראה כרגע, עולם התרגום הולך לקראת שימוש נרחב מאוד בבינה מלאכותית בתרגום. עכשיו הם עושים את זה רק כשזה מוצדק אתית, או כשהמחיר באיכות, העלות של האיכות שיורדת לא נוראי ביניהם, כמו בספרות מקצועית, כמו שאמרת, או בז'אנרים שנראים להם פחות מורכבים. בסדר, הרגל של הבינה המלאכותית כבר בדלת. זהו. עכשיו זה רק עניין של זמן, עד שהיא תיכנס לחדר, והיא תתיישב בכיסא של המנכ״ל, והיא תגיד לכולנו תודה רבה לכם על זה שהסתייגתם. האתיקה תתגמש, האיכות, בסדר, האיכות או שהבינה תשתפר, או שאנחנו נתרגל לתרגומים באיכות יותר נמוכה. ממילא אנחנו מתרגלים לזה, נכון?
לא. אנחנו לא מתרגלים.
אולי לא מתרגלים, אבל זה מה שאנחנו מקבלים לפעמים, כי אנחנו, כבר היום אנחנו אומרים שבלי קשר לבינה מלאכותית, אנחנו יודעים שהתשלום
נכון.
למתרגמים, גם בארץ וגם בעולם, הולך ונעשה יותר ויותר נמוך, אז הם עובדים יותר ויותר מהר כדי להספיק יותר ויותר עבודות בפרק זמן מתון ולהתפרנס, וזה מתבטא בתוצר. בסופו של דבר כולם נכנעים לשוק בדרך כזו או אחרת, וגם לשוק הבינה המלאכותית. אנחנו עסוקים בתקופה האחרונה, אולי יותר מתמיד, בשאלת העתיד. האם יש עתיד כאן? איך הוא ייראה? מה צריך לעשות עכשיו כדי שאחר כך הוא יהיה נסבל? גם באקדמיה הלאומית למדעים עסוקים בשאלה הזאת. הם השיקו סדרת מפגשים בנושא העתיד. כבר היה שם מפגש על עתידה של היהדות, שזה חשוב, ומפגש על עתידו של כדור הארץ, שזה חשוב אולי במידה דומה. ויש שם בעתיד מפגש גם על העתיד של המוח האנושי. אבל היום בערב יהיה שם מפגש שיעסוק בעתיד האפשרי בספרות, אוטופיה ודיסטופיה. השתתפו בערב פרופסור מירי אליאב פלדון ופרופסור יגאל שוורץ, וגם פרופסור אבנר הולצמן מהחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב, חבר האקדמיה, שאיתנו עכשיו. שלום פרופסור אבנר הולצמן.
שלום, שלום.
בעצם המפגש היום הוא מפגש שונה מכל המפגשים האחרים. בשאר המפגשים מנסים לדמיין מה יהיה העתיד האנושי כאן מכל מיני בחינות, דתית, ביולוגית, גיאולוגית. כאן אתם שואלים איך הספרות מדמיינת את העתיד, אם אני מבין נכון.
כן, נכון, ויש אין סוף יצירות ודוגמאות ומוצגים ספרותיים שעסוקים אולי מקדמת דנה בשאלת העתיד. וזה מתחדד בתקופות מסוימות. אנחנו נוהגים לומר שאוטופיות החלו להיכתב בספרות בעת החדשה המוקדמת, בתקופת הרנסנס, כאשר ירדה אחיזתה של הכנסייה בחיי האדם, והאדם חש שהוא שליט בגורלו ורוצה לפענח את עתידו, ואז נוצרו האוטופיות המפורסמות, כמו אוטופיה של תומאס מור ואטלנטיס החדשה של פרנסיס בייקון ועיר השמש של תומאסו קמפנילה, ואפשר להרחיב עוד. אבל בשלב מסוים, על סף המאה ה-20 פחות או יותר, התהפך הכיוון. החזונות האופטימיים שמתארים חברות אידיאליות התהפכו אפשר להגיד חזונות בלהה, לתיאורים של עתיד שחור משחור. אנחנו מכירים את הדוגמאות המפורסמות מן המאה ה-20, את 1984 של אורוול, או עולם חדש אמיץ של הקסלי, וגם סרטים לא מעט כמו ברזיל של טרי גיליאם, או התפוז המכני, או האי. אבל הייתי רוצה דווקא למקד את תשומת הלב במעגל הצער שלנו, בתרבות היהודית, העברית, ובאופן יותר ספציפי בעליית האוטופיות בעידן הציונות, ובשקיעתן בעידן אולי שאחרי הציונות, שקרוב יותר לימינו.
אז מה היה לנו?
אז איזה אוטופיה באמת הייתה לנו?
טוב,
היו לנו.
בהקשר היהודי, אני רוצה לציין שתי האוטופיות הציוניות המפורסמות ביותר. אחת זה כמובן אלטנוילנד של הרצל, שפורסמה בשנת 1902 בפתח המאה ה-20, ומתארת את ארץ ישראל או את מדינת היהודים כפי שהרצל דימה אותה כעבור 20 שנה, וזאת ארץ משוכללת ונאורה ומזמינה מאוד. הייתה בה רק בעיה אחת, היא לא הייתה כל כך יהודית, זאת אומרת הרצל דימה מעין ארץ אירופית מתוקנת עם אופרות שבאות מווינה והמצאות מדע ואקדמיה בנוסח האקדמיה הצרפתית, ואכן הוא עורר זעם גדול מצידו של אחד העם שהיה לו חזון אוטופי משלו, ואחד העם אמר, הרצל מציע לנו חזון שמתאים למשל גם לתחייתה של האומה הניגרית, אין בו שום דבר יהודי ייחודי. אז כנגד זה אפשר להזכיר את האוטופיה הציונית העברית המובהקת ביותר, והיא הספר המקסים של אלחנן לייב לוינסקי, שנקרא מסע לארץ ישראל בשנת כלומר 2040. זה נכתב ב-1890, אז הוא העז לדמיין 150 שנה קדימה.
זה ממש אותו, טוב לדעת איפה אנחנו נהיה שם.
כן, זה ממש אותו, בתקווה שכולנו נגיע לשם, בבריאות טובה.
מה הוא כותב?
מה הוא מציע לנו, כן.
הוא מתאר ארץ בעצם על פי חזונו של אחד העם. זאת אומרת, ארץ שהיא, הוא לא חושב שכל היהודים צריכים לנהור לארץ ישראל, אבל היא תהיה המרכז שעליו כולם מסתכלים. כל זוג צעיר, נאמר מרוסיה, נוסע לירח הדבש שלו לארץ ישראל, ולא למקום אחר, והארץ בנויה כמין אוטופיה עברית לאומית. נפטרו שם כל הבעיות של המתח בין דתיים לחילוניים, המנהיגים הפוליטיים הם גם המנהיגים הדתיים, החגים הנחגגים הם החגים העבריים הלאומיים, ולא תנחשו מהו החג הכי חשוב באותה ארץ ישראל אוטופית, מבין החגים העבריים.
את רוצה לנחש?
פסח?
פסח, גם אני חשבתי פסח.
לא תנחשו, החג הוא ט"ו באב.
ט"ו באב.
חג האהבה החקלאי, שבנות ישראל מחוללות בקרמים וכו'. זה ספר מקסים, הוא קרי מאוד גם היום, גם יצא בהרבה מהדורות מאוחרות. אבל הייתי רוצה לקפוץ קדימה, וכנגד האוטופיה התמימה הזאת, ובאמת מחמירת הלב של לוינסקי, להסתכל על הצד השני של המטבע. עולה בזיכרוני רומן, שאני לא יודע כמה אנשים עוד זוכרים אותו, הוא שמו מלאכים באים, מעט יצחק בן נר, שהופיע בשנת 1987, זה כבר 37 שנים נדמה לי עברו, והוא מתאר שם, אני זוכר שקראתי את הרומן הזה, ודי הזדעזעתי, עכשיו, איזה חזון שחור ומופרך, הוא מתאר את ישראל של אמצע המאה ה-21, מציאות קודרת, אלימה, בעלת אופי לאומני, סממנים של משטר טוטליטרי, היא משוסעת על ידי קנאות דתית, החילונים נרדפים שם על נפשם, הערבים גורשו זה מכבר, העברית גם כן ירדה מגדולתה, ובעת מקומת תופסת שפת תערובת עברית-אנגלית, הנקראת אנגרית, ישראל היא ארץ סנועה, מבודדת, מוחרמת, ולמרבה הצער, כשקוראים את זה היום, אז זה כבר לא נשמע כל כך מופרך, נכון. כפי שזה נשמע לי לפני כמעט 40 שנה. אז לפעמים גם אוטופיות שחורות או דיסטופיות, יש בהם איזה תובנות לגבי העתיד. אבל 100 שנה עברו מהספר של לוינסקי לספר של בנר, והתמונה התהפכה לגמרי. וצריך לומר שלקראת סוף המאה ה-20, פרץ גל של ספרות אוטופית, בעברית, אנחנו זוכרים את הדרך לעין חרוד של עמוס קינן, את פונדקו של ירמיהו של בנימין תמוז, ואפילו בשנים האחרונות, אני השנה הזדמן לי לשפוט בפרס ספיר, ושניים מהספרים שהגיעו לרשימה הארוכה הם בעצם אוטופיות או דיסטופיות, אחד זה הדוב של אסף שור, שמתאר את ישראל הפוסט-אפוקליפטית, שאנשים משוטטים שם בין ההריסות, וספר אחר זה הספר בדרך של דרור בורשטיין, שאחת משלוש הנובלות בו קרויה משיח, והיא מתארת בעצם גם את התפוררות הארץ ואת חזרתו של הטבע. הטבע משתלט על התרבות ובולע את כל הנופים העירוניים, וגם שם אנשים משוטטים חסרי תכלית בין ההריסות. אגב, יש אפילו כתב עת מיוחד שמופיע בימינו בשם נכון, בעריכתו של אורציון ברטנה, וכותרת המשנה שלו זה כתב עת לספרות אוטופית ודיסטופית. וכנראה שיש מי שמייצר את הספרות הזאת, או מי שצורך אותה.
אתה חושב אבל שזמנים שבהם יש, נגיד, כותבים יותר דיסטופיות, או אוטופיות, כבר פחות כותבים לדעתי, זה מראה על זמנים קשים, זאת אומרת שבהם משהו אפוקליפטי כזה קורה, יש אי נחת בתרבות?
יש בעיקר חרדה, זאת אומרת, יש בעיקר חשש מפני העתיד. כשטוב לא כותבים דיסטופיות, וכשרע מדמיינים אפילו את היותר רע מהרע, ולפעמים גם הרע מתממש בהחלט.
אבל יכול להיות גם שזה קשור להתגשמות, זאת אומרת, אפשר היה לכתוב אוטופיות כשהיינו צריכים לכונן אחת כזאת, כשעוד לא היה את המדינה בכלל, אז חשבנו לעצמנו, נקים מדינה והיא תהיה נפלאה, ויהיו בה אוטומובילים, אוטומטיים, לא יודע מה, ויהיו בה, לא יודע מה, תזמורות מווינה כמו שתיארת, או שיהיה בה חזון נפלא ויהודי בשנת 2040, וברגע שהחזון הוגשם, אנחנו נחבטים על קרקע המציאות. יש לנו מדינה אמיתית, ואנחנו צריכים עכשיו להתמודד איתה, ובשלב הזה כבר לא כותבים אוטופיות, כותבים על הדברים עצמם, והדברים עצמם קצת פחות מרשימים מהנבואה החברודה.
כן, זה נכון, כל התגשמות חלום זה גם התנפצות חלום. יש בכל זאת יצירות שעדיין שומרות על איזה ממד של אופטימיות. אני נזכר למשל ביצירה שוודאי אתם מכירים, נוילנד של אשכול נבו,
כן.
שיצא נדמה לי ב-2011, וזאת יצירה שמתארת אנשים בעצם שבורחים מישראל כדי לכונן ישראל חדשה בדרום אמריקה, באזור שבו היו החוות של הברון הירש, וזה איכשהו ספר אופטימי. זה אומר שאפשר מתוך ההרס לבנות הכל מחדש, אז יש תקווה, אם לא כאן, אז מעבר לאוקיינוס.
גם אסף שור אומר על הספר שלו שבמובן מסוים יש בו מימד אופטימי, בסך הכל, אמנם היה שם איזו התרחשות אסונית, אבל בסך הכל יש שם התנהלות יחסית סבירה. זה לא
כן,
שאנחנו מדמי...
אני לא יודעת אם אני הייתי אומרת שהספר הזה אופטימי.
לא יודע אם אופטימי, אבל הוא לא שחור כמו הדיסטופיות האיומות ביותר, הפוסט-אפקליפטיות
שאנחנו... אני קראתי שם שחור, פרופסור הולצמן, בוא תכריע.
תכריע בינינו.
לא, אני חושב שיש כאילו משהו מתוק או מנחם בהרמוניה הזאת שם בין בני אדם לבין בעלי חיים.
כן.
אבל המציאות היא מציאות פוסט-אפוקליפטית. גם אני לא מוצא שם שום דבר טוב.
כן.
בסדר גמור. אני רגיל לטעות, זה בסדר.
לא טעות, זה עניין של פרשנות, יובל.
תגיד, אנחנו תכף צריכים לסיים, אבל אני חייב לשאול, יכול להיות שהנפש האנושית בת זמננו, בכלל, הגלובלית, הרי גם בעולם כותבים היום פחות אוטופיות ויותר דיסטופיות, אולי כי טוב לנו מדי, כמו שאמרנו, ויש לנו יותר מדי שפע, אבל יכול להיות שהנפש האנושית, כשהיא מחפשת את הספרות העתידנית, את הספרות שמדמיינת את העולם שבו נחיה בעתיד, יכול להיות שהיא מחפשת את הרע, יכול להיות שיותר נוח לנו עם מחשבות להתכונן לרע בכל ולקוות לטוב יותר מזה. אבל יכול להיות שאנחנו צריכים ספרות שלילית?
אני לא בטוח. בתקופות של בניין אומה נכתבות יצירות בהחלט אופטימיות. בתקופות של שקיעה ושל משבר, אז הספרות משקפת את זה. אולי היא משווה לנגד עיניה דווקא. חזיונות פסימיים. קשה לי למצוא דוגמה בת ימינו לאוטופיה ממש, לחזון אופטימי של בנייה ושל חיים.
אולי זה אשמת הסופרים. אולי הסופרים
הם דיכאוניים. לא, יכול להיות שזה מראה על חוסר יכולת. זאת אומרת, כאילו מה ההצעה שלכם? הרבה פעמים שואלים, ואין להם הצעה. הצעה חיובית. הם יודעים לתאר את הגרוע מכל, כל מיני דברים גרועים, אבל איפה אתם עם ההצעות החיוביות שלכם? מה יכול להיות פה? מה אנחנו צריכים לעשות?
כן, כן, אני אזכר למשל, סליחה על האסוציאציה, בספרות ההשכלה של המאה ה-19, שהיה ביסוד מאוד מר, ביקורתי, נוקה ואנטי דתי וכולי, אבל תמיד היה גם החזון האופטימי, איך תראה הממלכה היהודית המתוקנת. אני חושב שאיבדנו את הממד הזה,
כן.
גם במציאות וגם בספרות.
אז נקווה שגם בספרות וגם במציאות...
לפחות במציאות.
או לפחות במציאות. נזכה לאוטופיה.
ספרות לא נורא, אבל...
פרופסור אבנר הולצמן, תודה רבה לך על השיחה הזאת, אוטופיה ודיסטופיה, מפגש על העתיד הספרותי הזה הערב. תודה רבה לך.
תודה לכם.
תודה, להתראות.
עכשיו, במה שכרוך, קוראת לסדר.
אנחנו מה שכרוך, בכאן תרבות, חזרנו אל קוראת לסדר, הפינה שלנו שבה חיה גלבוע לומדת איתנו קצת תלמוד. שלום חיה גלבוע.
שלום יובל, שלום
מאיה. אנחנו מתקרבים לפורים, ולכן אנחנו מתחילים כבר לדבר על פורים, ומצאת לנו סוגיה שקשורה לחג הזה בדרך משובבת נפש.
כן, סוגיה שאני אוהבת, מאוד.
מה קורה בסוגיה הזאת?
טוב, אז נקרא אותה ממסכת מגילה, והיא סוגיה למין פנטזיה תלמודית, על רצח, חזרה לחיים והרבה יין.
אוקיי.
אז אני פשוט אקרא אותה.
בבקשה.
אמר רבא, מחייב איניש לבסומי בפוריה עד אלו ידע בן ארור המן לברוך מרדכי. חייב אדם לשתות, להשתכר בפורים עד שלא ידע להבדיל בן ארור המן לברוך מרדכי. רבא ורבי זרע עשו את הסעודה ביחד. השתכרו. קם רבא ושחט את רבי זרע. למחרת ביקש רב הרחמים על רבי זרע והחיה אותו. כעבור שנה, אמר רבא, יבוא רבי זרע ונעשה סעודת פורים ביחד. אמר לו רבי זרע, לא בכל שעה ושעה קורה נס.
חתיכת דבר.
לא יודעת, לא הבנתי, תסבירי לי בבקשה מה קראת.
אוקיי. אז אולי קודם שווה להגיד שזאת סוגיה מדהימה, כי יש בה הומור עצמי, שזאת תכונה שאני מעריכה מאוד. אז נתחיל עם הפתיח. הפתיח של הסוגיה, בעצם יש אמירה הלכתית של רבא, שהוא חכם בבלי מהמאה הרביעית, ובאמירה הזאת הוא בעצם מנסח את המנהג המרכזי של חג פורים, שזה שתיית יין, עד למצב של ערפול חושים. זאת הקביעה ההלכתית. ואז התלמוד מביא בעצם סיפור שמה שהוא עושה הוא מזהיר מפני הקביעה הזאת, שזה בתלמודית קוראים לזה מעשה לסתור. שבעצם מביאים סיפור שממחיש את הבעייתיות של החוק שביססו. ואז בעצם הסיפור עצמו מתאר את רבא ואת רבי זרע, הם נפגשים לסעודת פורים משותפת. עכשיו ברור שמי שבוחר לבלות את החג עם רבא נכנס לאזור מסוכן. כי אם רבא אמר שצריך להגיע בחג לנקודה של אובדן שליטה, אז מה המשמעות של להיות ליד אדם כזה?
כן, וזה אכן לא מסתבך.
נכון, כי כשרבא משתכר, הוא קם ורוצח את רבי זרע.
שזה באמת מוגזם לדעתי.
נכון. עכשיו, א', ברור שזה מתבסס כנראה על דברים שקרו, שאנשים שתו עד לנקודה של הרפול, ואו היו מאוד אלימים, או שאמרו דברים שאי אפשר לחזור מהם, שזאת מין מטאפורה למוות.
כן.
זה נראה לי יותר מוכר לנו, מרגע של שתייה של יין. והתלמוד, אני חושבת, מאותת שם, הוא אומר, תשימו לב. עכשיו, יש סיבה שאני חושבת הרבה מהסוגיות שאנחנו גם לומדים בפינה הזאת, הן מכירות בזה שיש יצר, והן מבקשות להגביל אותו. כי כשאתה לא בשליטה, מישהו יכול למות. עכשיו, בבוקר מתפוגגים ענני אלכוהול, רבא קם מהרצפה, שותה אולי כוס מים, אולי הוא רואה בקבוקי יין רכים מתגלגלים, מנסה להיזכר מה קרה, ואז בום, הוא רואה את החברותה שלו, שחוט. עכשיו, בטח לוקח לו רגע, הוא מנסה לשחזר את האירועים, ואז הוא מבין שהוא כנראה זה שאחראי לרצח. אבל למזלו, הוא רבא, ויש לו כוחות שמנים, והוא מחזיר את רבי זרע, החבר שלו, לחיים. ועד פה זה הפנטזיה. עכשיו מתחיל הסתירה. שנה אחר כך, מגיע שוב חג פורים, רבא מזמין ארגז יין, והולך לכיוון הבית של רבי זרע, החבר הטוב, ומציע לו, בוא נחגוג עוד פעם את פורים ביחד. ואז רבי זרע מסתכל עליו ואומר לו, פחות או יותר, נשמה, איתך אני גם סייזר, אני לא שותה. אם לא קוראים פעמיים, בום.
צריך לדעת עם מי לשתות, זה נכון.
בדיוק.
אבל זה שהבאת לנו את הסוגיה הזאת, שאנחנו פה החברותה שלך, זה מה, זה סוג של איום? או מה רצית להגיד?
מה את מנסה לרמוז לנו?
מה את רומזת?
לא חשבתי על זה. אני חושבת שבאמת, בהרבה סוגיות תלמודיות, הם מדברים על זה שבחברותה, כשצוללים לתוך למידה משותפת, אז הלמידה הרבה פעמים היא משמעותית כשאין חומות בין הלומדים. אז אני חושבת שיש הרבה פעמים איזה מין תחושה של התערטלות אפילו בין אנשים שלומדים ביחד, כי והם באמת פגיעים. כשאתה חשוף בפני מישהו, אתה פגיע. ברור אבל שכאן התלמוד, יש פה איזה ממש מבט משועשע מהקביעה הזאת של רבא. הם בעצם אומרים לו, ההלכה הזאת שקבעת, בוא נבדוק מה הגבול שלה.
אז זאת אומרת, כל הדבר הזה של לשתות עד דלא ידע, צריך לשים לזה סייג בעצם. זה מה שאת אומרת פה, או שזה מה שאת אומרת פה זה ש... כמו שאוסקר ויילד אמר, כל אחד הורג את מי שהוא אוהב. כלומר, יש איזו אינטימיות עם החברותה שיכולה להוביל לזה שהם יהרגו אחד את השני.
אז אני חושבת שאני רוצה דווקא להציע אולי...
דרך שלישית.
כן, כן. כי אני חושבת שאי אפשר להתעלם מהקריאה של רבה להגיד, אתה צריך לשתות עד שלא תדע מה ההבדל בין מרדכי, שהוא הדמות החיובית במגילת אסתר, לבין המן, שהוא הדמות האלימה, הארורה.
כן.
ובואו נסתכל על זה, כי אני חושבת שזה מעניין. רב הוא חכם, הוא אדם עם מעמד ועם סמכות, ואפשר להניח שפורים זה הרגע שלו בשנה, שהוא באמת יכול לשחרר את השליטה העצמית. וכנראה יש בו משהו שמבין שגם בחברה מוחזקת, כמו החברה היהודית, חייבים לייצר רגעים בשנה שבהם מותר להגיע לקצה. יש בזה משהו חשוב. אבל בשבילי אני חושבת על משהו מעניין, שהקביעה הראשונית שלו זה שהאדם בפורם צריך לשתות עד שהוא מגיע למצב שהוא לא יכול להכריע מה נחשב לרע ומה נחשב לטוב.
כן.
זה בעצם המהות. ואני חושבת שאולי יש כאן הצעה שרע וטוב הם בסוף איכויות מאוד קרובות. זה מספיק כמה כוסות יין וכל החלוקה הבינארית קורסת. ומה שמעניין זה אם תקראו את מגילת אסתר זה מאוד בולט, כי המן ומרדכי מוצגים כשני כתבים, לכאורה. אמן הוא הדמות שרוצה להרוג את העם היהודי ולהתקדם בסולם הפוליטי. ומרדכי בתחילת המגילה הוא הדמות הכותבית, כביכול. הוא הדמות המיטיבה. אבל כשהסיפור מתפתח, מרדכי הוא זה שפתאום משכנע את החשברוש לתת ליהודים אוטונומיה לרצוח את כל אויביהם. והמגילה מסתיימת בזה שהוא הולך וגדל, הוא קיבל מעמד פוליטי. ואני חושבת שזה די מדהים לחשוב שאולי התלמוד אומר לנו כאן, תשימו לב שהם לא באמת דמויות בינאריות, אלא... וכולנו יש את המקום הפרוע, שאם ניתן לו לשחרר שליטה, יכול להרוג. לא משנה אם אתה המן, מרדכי או רבה. אני חושבת זאת אמירה שאותי היא מעניינת, בטח בתקופה הזאת.
הם גם בעצם אומרים לכם, לנו, תקשיבו, נכון שאנחנו מספרים על כל מיני אנשים מאוד מאוד חזקים ועם הרבה מאוד כוחות, אבל בכל הנוגע למוות, אל תתגרו בגורל. אל תחשבו שבגלל שיש לכם כוחות, יש פה משהו יותר קונקרטי, מציאותי וחזק, אל תתגרו בדבר הזה, אפילו אם יש לכם כוחות, ואפילו אתם חזקים וגדולים, ואפילו אם אתם יודעים להקים לתחייה, עדיף לא לשחק עם זה.
מעניין, נכון. בעצם אתה נותן המון משקל לאמירה בסוף של רבי זרע, אתה אומר, זה לא רק טקסט משעשע, אלא הוא בעצם, יש פה, זה, עכשיו כשאתה מציע את זה, אני אומרת, אולי כל הטקסט פה, המהות שלו הוא גבולות, הוא הגבלה. דווקא מתוך המקום שאומר, תשחררו את כל הגבולות, פתאום יש לנו בעצם עוד שיחה פנימית של בסוף רבי זרע אומר, גם פורים, גם אם אתה אדם כביכול מוסרי וערכי, גם לך יש מגבלות של כוח.
יפה. אז גם סתירה, אבל גם מוסר הסקל, זה... ככה אנחנו אוהבים את זה. כרגיל, יש לנו דבר ספרות שנוסף לדבר התורה שבחרת לנו?
כן. שיר של ויסלאבה שימבורסקה, שנקרא כף היד. 27 עצמות, 35 שרירים, קרוב ל-2,000 תאי עצבים. יש בכל קרית של אצבעותינו החמש. הרי זה די ויותר כדי לכתוב את מיין קאמפ או את פו הדוב.
נכון, מאוד. זה די ויותר.
זה האמן ומרדכי.
כן.
חיי גלבוע, תודה רבה לך על הפינה הזאת.
תודה רבה.
שיהיה פורים שמח. כן.
תשתו בזהירות.
תודה.
להתראות.
ביי.
מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו. אנחנו עם סטטוס ספרותי, הפעם סטטוס קצת מצער, שמודיע על העלמו, מחיקתו של האתר מכונת קריאה של הוצאת בבל. זה היה בעצם האתר הראשון של ההוצאה, עוד לפני שהם הקימו אתר רשמי שנועד להצגת ספרי ההוצאה ומחירתם. הם פרסמו הודעה בפייסבוק, שמאוד נגע לליבי,
כן.
חייבת להגיד לך.
נכון.
הכותרת היא מכונת קריאה 2004-2024. הוצאת בבל נפרדת מאתר מכונת קריאה שירד מהאוויר בסוף החודש שעבר. במהלך השנים שחלפו מאז עלייתו לאוויר של אתר בבל החדש, נשכחה סיסמת הכניסה, והמכונה טעתה באינטרנט כמו חללית ללא טייס. אם לא די בכך, כפי שהסביר לנו לאחרונה האיש המופלא שבנה אותה, נמרוד קרת, הטכנולוגיה של מכונת הקריאה התיישנה עד כדי כך שלא ניתן עוד לשמר או להחזיר את החומרים ולהעביר אותה מהשרת הישן לפלטפורמה עכשווית ולשרת חדש. לצערנו, בסוף חודש פברואר 2024, הוצא השרת הישן משימוש, נשלח לגריטה, ויחד איתו ירדה לטמיון מכונת הקריאה שלנו וכל מה שבתוכה. אף שאנו יודעים על כמה מבין הכותבים שהתחרטו על משוגות נעוריהם שהתפרסמו באתר ועשויים אולי לקבל את הידיעה הזאת בהקלה, ישנם קוראים רבים שנכנסו למכונת הקריאה, קראו בה ואהבו אותה. אנו מודים מאוד לכל מי שתרם למכונת הקריאה, שהיה אחד מאתרי הספרות והתרבות הראשונים באינטרנט העברי, ולכל מי שנכנס אליה. ואני ממש זוכרת את האתר הזה מאז 2004.
בטח.
הוא היה אתר מסעיר.
ממש. וגם היו בו, היה בו המון ספרות.
נכון.
היה בו המון ספרות.
זה היה פשוט אתר נהדר. הוא ברוח של ההוצאה הזאת, היא הוצאה נהדרת, הוצאת בבל.
זה מאוד מצער.
וגם העובדה שמדובר ב-20 שנה, כשקראתי את זה, אמרתי לעצמי, להזזל, בת כמה אני? 20 שנה. אבל גם זה לא צייר אותי באיזה מובן כזה של, אוי, איזה דיכאון. היה בזה גם משהו כמעט יפה.
תשמעי, הטקסט הזה מאוד יפה.
כן, נכון.
הטקסט שהם כתבו הוא ספרות כמעט, אולי לא כמעט. זה פשוט הם אנשים של תרבות וספרות, וככה זה נראה. זה היה אתר שונה בו באופיו, בנוף אתרי הוצאות השונות. אולי היחיד שנראה ככה, כן?
נכון.
רונית רוקס כתבה עליו במדור לאתרים מומלצים בארץ ב-2005, שזה אתר העשוי בתחכום מבולבל. פרקים מתוך ספרי ההוצאה, כמו אייכמן בירושלים של חנה ארנט, ואמריקה של הסוציולוג ז'אן בודריאר, לצד ראיונות וחומרים ספרותיים אחרים, גיליונות של כתבי העת המעורר וסטודיו, תצלומים ויצירות אומנות, והכל בתוך סבך של קשרים והקשרים המעניקים לספרים סביבה. כלשון
כן.
אנשי ההוצאה.
כן, זה ממש חבל שזה לא נשאר לפחות שם.
כן, אבל אין...
כן, אנדרטה.
מה?
אבל עזוב אנדרטות, אנחנו...
השרת הולך לגריטה? מה זה הדבר
כן,
הזה?
כן, זה יפה. לא, השרת...
אה, את
אוהבת? באיזשהו אופן, אני לא יודעת. אני הייתי רוצה שזה יישאר, אבל מצד שני, השרת הולך לגריטה, זה גם מוצא חן ביניי. בריאיון באותה שנה, 2005, עם ציון עשור להקמת ההוצאה, אמרה עמית רוטברד, בהקשר של האתר הזה, אני חושבת שאם פעם הספר היה הספק הבלעדי של חוויה רגישית, אז אפשר להשיג היום את החוויה הזאת באמצעים קלים יותר ובפחות מאמץ באמצעות הטלוויזיה. הספר איבד את המונופול שלו על התחום הזה. במצע של רעיונות, ספרי עיון חשופים היום אפילו ליותר תחרות. הקריאה גם נעשתה יותר פרגמנטרית. לא לכולם יש את הסבלנות ואורך הנשימה לקריאה יסודית, וגם קצב החיים מכתיב קריאה בחלקים. אני מניחה שתמיד יהיה מקום לספר, אבל בטוח שהוא יצטרך להתמודד עם העולם החדש. לא יודעת אם היא הבינה עד כמה זה הולך להיות. כן, כנראה שהיא הבינה.
היא הבינה.
כן.
טוב, אז זה אירוע מצער, אנחנו
להתראות מכונת קריאה.
להתראות מכונת קריאה. נמשיך לעוד סטטוס ספרותי של בית אריאלה וספריות תל אביב יפו. הם כותבים ככה, כשהיה נער, קרא ינאי קמינקה זיכרונו לברכה, את הספר עלובי החיים, ומהרגע שסגר את הספר, הסתכל אחרת על העולם, על האנשים, על הסביבה. הוא החליט שיעשה כמיטב יכולתו להיות אדם טוב יותר, לעשות מעשים טובים ולהיות חבר אמת, וכך היה. ינאי נפל בשבת השחורה בלחימה בעזה. אל משפחתו הגיעו ועדיין מגיעים חברים וחברות, חיילים ומפקדים שמספרים על עוד ועוד רגעים שבהם ינאי חי את האמת כפי שהבטיח לעצמו אז בגיל 12, כשהספר עלובי החיים לצידו. רק בלילה רואים כוכבים, כתב אייל קמינקה, אביו של ינאי בשיר לזכר בנו, אמו ספדה לו במילים, לא טוב למות בעד ארצנו, טוב לחיות בעד ארצנו, פולחן המוות לא מביא אותנו למקומות טובים. הסופרת מאירה ברנע גולדברג מחברת סדרת קרמל, התוודעה לסיפורו של ינאי דרך אחיו הצעיר נבו, שמגלם ומשתתף בעיבוד הטלוויזיוני לספר. Mm-hmm. הסיפור של ינאי לא ירפה ממנה, הם כותבים. היא החליטה להנציח את זכרו ואת תפיסת עולמו בדרך מיוחדת, ובשיתוף עם בית אביחי ועיתון הילדים אדם צעיר, היא משיקה תחרות כתיבה לילדים ולילדות לזכרו. והם כותבים שם, לכתוב סיפור זה כמו לגלות אוצר, הם מבית אביחי וקרמל, הסופרת מאירה ברנע גולדברג, מתרגשים להשיק תחרות כתיבת סיפורים קצרים לילדים ולילדות בכיתות ג' עד ו'. יש נושא של התחרות, אוצר, היא מילה נוצצת, מילה נהדרת לחלומות יקרי ערך, לפעמים אוצר מתחבא בתוך תיבה, לפעמים הוא ממש מולנו, חברי אמת, מעשים טובים, אנשים טובים באמצע הדרך, או חתולים מדברים.
בקיצור, הם עושים תחרות סיפורים לילדים, הסיפורים הנבחרים יזכו בפרסים, התפרסמו במגזין אדם צעיר ובאתר של בית אביחי. ואנשים מוזמנים, ילדים, ילדות, שיכתבו, שיגישו.
נכון. עד ה-24 במאי אפשר להגיש שם, באתר בית אביחי, והם גם מציעים לבתי ספר להצטרף לסדנת כתיבה, ללא עלות, אם אתם מעוניינים ואם אתם קשורים לבתי ספר, תנסו.
עם זה אנחנו מסיימים, יובל. תודה לנועה רוקני, עמרי קפלן ותמיר צוברי, שעשו איתנו את התוכנית. להתראות.
להתראות.
אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.